גיימריסט.
שלום. תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט גיימריסט.
לפודקאסט הגיימינג של כלכליסט גיימריסט.
היום, מכיוון שעוד רגע נגמרת השנה, אז אנחנו בין נאלצים לבוחרים לסכם אותה.
כן, אני חושב שגם בסך הכל ישבנו ואמרנו, איך אפשר להתייחס לשנה מבלי לסכם אותה, כי זה תמיד יוצא מעולץ, וגם התחושה היא באמת שכולם מסכמים את השנה בכל כל, כל פלטפורמה אפשרית.
כן.
אז אמרנו, בואו נתעלם מן הלגמרי, בואו נדבר על השנה הבאה.
כן, עכשיו, כאילו, איך אפשר לדבר על השנה הבאה בלי להתייחס לשנה שחלפה? אז בסך הכל...
מלכון!
חשפתי את הפטנט שלנו.
כן.
אבל לפני שנעשה את זה...
פעם שאי אפשר... אתה כבר לא יכול להגיד מלכוד בלי להגיד מלכוד 22? זה ממש המלכוד 22 של המילה מלכוד.
כן, זה נכון. אתה יודע מאוד נכון?
הרבה דברים.
שהגיימינג עשה ים בכסף ב-2020.
זה נכון.
רגע, זה ים בו או שזה מלן?
לא, תראה, זה תלוי, זה משתנה, כי אנחנו סופרים את זה בימבה, אבל מלן תלפים, שזה שם המלא, זה בעצם יחידת מידה טורקית, שאם אתה הולך בעצם לספרי החוקים שנשארו בארץ מהתקופה העותמנית, אז אתה לא מוצא שם שום דבר, כי אני מדבר מהתחת כרגע, בוא נדבר על משחקים, אוקיי?
אוקיי, אז...
בוא נסיים את האינטרלודיה הזאת.
יאללה.
זה נחשב אינטרלודיה, אם זה בהתחלה? אני חושב שלא.
נבדוק את זה אחרי הפרק, נספר לכם בפרק הבא. זאת אינטרלודיה. אז ככה יש, אני ראיתי השבוע אינפוגרפיקה ממש מדהימה, שמסכמת כל כך יפה את השנה.
היא הייתה ים במדהימה או מלן מדהימה?
היא הייתה... 10 מלנים של
וואו,
מדהימה.
זה כן. המון.
זה המונח המקצועי אגב.
כן.
אז יש אתר מאוד מוצלח בש...
גיימס... אגב זה 10 מלנים על...
אז יש, אתה צודק, יש אתר gamesindustry.biz שאפשר לנחש במה הם עושים.
כשהם קנו את הדומיין הזה הם אמרו, אנחנו לא רוצים שלאף אחד יהיו ספקות.
שלא gamesindustry.com.
כן.
זה לא commercial, זה ביזנס.
אני חושב שאם הייתי, אגב, עושה אתר למשלוח, אתר שעוסק בשילוח של אשכי הודו, מה זה?
עטיני פרה, ביז.
עטיני פרה,
כן.
בדיוק.
אוקיי.
הייתי עושה, קורא לו ביז דוט ביז.
ראיתי את הבדיחה הזאת מגיעה מקילומטר, וגם, האמת שגם את הנתונים, שאני רוצה לספר קצת מהאינפו המדהים הזה, ש... אני הייתי בכיף מקריא את כולו, אבל זה יהיה נורא משעמם וארוך, אז אני ממליץ להיכנס ולהסתכל עליו, אבל ככה ניתן רגע ממבט על תעשיית הגיימינג כולה ב-2020, לפי האינפו הזה, זה איזושהי תחזיות, כן, זה לא מספר שהוא באמת זה, אבל 174.9 מיליארד דולר מכירות. עכשיו אנחנו דיברנו על זה, אני חושב גם התייחסנו לזה קצת בפודקאסט, אבל... גיימינג היום, מכירות משחקים, מגיעות בעיקר מהדיגיטל. הקטע הזה של הלכת לקנות משחק פיזית בחנות בקופסה, הולך ודואך, והנה המספרים. פיזי זה 9% מכלל המכירות.
אתה מדבר כרגע רק על הרכישה של משחקים חדשים, נכון? אתה חושב, בכלל לא מדברים על המייקרו-טרנזקציות.
לא, אני מדבר על... אוקיי, זה נכון מה שאתה אומר, כי המספר, ה-174.9 מיליארד דולר, זה הכל כולל הכל, אוקיי?
אוקיי, אז כמובן שזה יוצא הטעיה עוד יותר קיצונית.
נכון, אז יש לך... יפה, זאת שאלה טובה, וזה בדיוק הנתון שאני מגיע אליו. זאת אומרת, יש לך פיזי, זה 9% מכלל המחירות, 14.9 מיליארד. 91% זה דיגיטלי, שזה 158 מיליארד דולר. ומתוך הסכום הזה... הרוב הגדול, 128 מתוך 158, זה הוצאות בתוך המשחק.
או, זה...
לא רכישת משחקים, אלא רכישה בתוך המשחקים. בין אם אלה חינמים, או בתשלום שכבר אתה מוסיף שם עוד כסף, לא משנה. ומאוד הגיוני, אם כך, שהחלוקה לפלטפורמות הולכת ככה, 49% למובייל. מובייל הוא 100% דיגיטלי, אין שם שום רכישה של אסטים פיזיים, ושם במובייל רוב הכסף מגיע מ... רכישות בתוך האפליקציה.
כן. PC הוא גם, כמובן, בשלב הזה דיגיטלי לחלוטין.
PC הוא 10% פיזי.
10% עדיין, אני לא זוכר מתי הפעם האחרונה ראיתי למחירה משחק פיזי. זאת אומרת, אני קניתי מחשב, קניתי לפטופ גיימינג השנה, הוא הגיע בלי קונן.
כן.
בקונסולות עדיין יש טיפה אורח חיים.
בקונסולות זה, אני לא זוכר בדיוק, אבל זה היה באזור ה-30-40% לפיזי, וזה יותר רגיוני. כן. בנויות סביב הדבר הזה. והיו שם עוד המון נתונים מרתקים, כמו לכמה אנשים שיש להם פלייסטיישן, יש להם גם אקסבוקס או נינטנדו סוויץ' וזה, אבל לא נחפור על זה עוד. לכו, תראו, זה ממש מעניין.
כן, למרות שאולי יש לך בשלופי, יש לך את הנתון עם אחוזי נאמנות של הסוויץ', זה דווקא אחד מעניין.
אין לי.
אז חבל. אבל תראו בזה טיזר.
בדיוק.
הספוילר הוא, מבלי להיכנס למספרים המדויקים, שמן הסתם, רוב האנשים שמחזיקים סוויץ', אפשר להגיד שמחזיקים קונסולה נוספת?
כן. ואנשים שיש להם פלייסטיישן, נוטים הכי פחות להחזיק קונסולה נוספת. יש שם איזה ברנד לויילטי, איזה נאמנות למותג בלעדיות, שזה מצחיק, כי פלייסטיישן, כאילו כל הקטע שלו זה המשחקים הבלעדיים.
אוקיי.
אז זו הייתה השנה שהייתה.
יפה.
עכשיו, הלכנו וליקטנו מכמה אתרים ומקורות יחסית מאמנים, או לפחות, אתה יודע, בעלי שם.
שהעלו סוגיות מעניינות לפחות.
כן, תחזיות לשנה הבאה. בוא נתחיל.
כן, אנחנו, מה שאנחנו הולכים לעשות, זה בעצם לעבור תחזית, וכל אחד ייתן את ההימור שלו.
כן.
ובסוף השנה, מי שפספס בעדות החזיות צריך לגלח את הגבות.
כן. אז תתחיל להיפרד מהגבות שלך.
אוקיי.
ובוא נתחיל עם התחזיות.
יאללה.
ככה. בספטמבר האחרון, אוקיי?
אוקיי.
מייקרוסופט קנו את בטסדה, סטודיו פיתוח משחקים מאוד מאוד גדול, שבעצם מכיל תחתיו כמה סטודיואים בעסקת ענק של $7.5 מיליארד.
שנייה הכי גדולה בעצם בהיסטוריה של הגיימינג, אני חושב.
כן, אחרי רכישה של סופרסל, שטנסנט קנו אותם, סופרסל שעושים את קלאש אוף קלנס ועוד ליטי מובייל מטורפים. עכשיו, מייקרוסופט קנתה את הסטודיו הזה, זה חתיכת מהלך פאוור מוב.
כן, זה גם קרה, בוא נזכיר גם שזה קרה באמת שנייה לפני ההשקה של הקונסולות, ובעצם הוא יצר איזשהו בלגן, כי פתאום שחקנים שיהיה להם, מצאו את עצמם, לא יודעים המון, אבל יש מספר שחקנים שמצאו את עצמם בברנד לויילטי כפול, אוקיי? שמצד אחד הם ממש רוצים לשחק למשל את האלדר סקורלס הבא.
כן.
ומצד שני הם רגילים לשחק אותו בפלייסטיישן, ופתאום יש להם אי-וודאות, ומייקרוסופט שמרה על הקלפים שלה מאוד קרוב לחזה בעניין הזה, האם האלדר סקורלס הבא בכלל יגיע לפלייסטיישן?
כן, אנחנו באמת ואם הוא לא יגיע, האם הוא יגיע באיחור, האם הוא יגיע באיחור ניכר?
כן.
וכל הדבר הזה, כל הרכישה הזאת גם מאוד קשורה לשירות Game Pass של מייקרוסופט, השירות מנוי משחקים.
שכבר באמת מציע משחקים ממש חדשים של בטסדה, מציע את Doom Eternal שיצא השנה.
נכון.
מציע את פולאוט 76.
והשאלה, בעצם התחזית, היא שסוני תקנה סטודיו גדול בעצמה, כדי להשיב למהלך הזה של מייקרוסופט. עכשיו, איך שאני מבין את זה? כמובן שרכישה כל כך גדולה, יש לה המון רבדים והמון המון מטרות, כן? אבל איך שאני רואה את זה, המטרה הגדולה ביותר היא חסימה עתידית של מתחרים לגיים פאס. כלומר, השירות, אתה משלם $10, $15 מנוי, ואתה מקבל גישה לספרייה של משחקים, מן הסתם יבואו לו מתחרים, כמו שבאו לנטפליקס מתחרים.
בטח.
יש כבר מתחרים. ומייקרוסופט שמה את ה-20 מלן כסף שיש לה.
7.5 מיליארד, כן, במקרה
כן.
הזה.
בשביל להבטיח שהשירות מנויים שלה יהיה הכי טוב.
זה גם לא רק זה, אני חושב שזה גם כבר
זה בעצם המשחק בלעדיות הזה שסוני מנצחת בקונסולות, פה מייקרוסופט תנצח אותו בשירותי...
זהו, אז, וזה עוד יותר מסתבך אם בעצם אתה מסתכל על שירות הגיימפאס, ואתה אומר, הוא הולך לעבור אבולוציה לכדי שירות סטרימינג מלא בתוך כמה שנים.
זה כבר שם, כן, כבר קיים הקומפוננט הזה.
כן, הוא לא משמעותי, אנחנו נדבר על סטרימינג בהמשך, זה גם כן. תחזית נורא חשובה לדבר עליה. אז מה אתה אומר, האם סוני, יש כבר כמה שמות ש... נגיד, ריחפו באוויר מיד אחרי הרכישה.
קפקום.
קונאמי.
כן, בעיקר אולפנים יפנים.
כן, אולפנים יפנים שגם מזוהים מותגית עם הפלייסטיישן לאורך השנים, לא...
אני אגיד לך מה התחזית שלי. אוקיי. אוקיי, כרגע, סוני, ברמה הרשמית, אומרת, אנחנו לא מעניין אותנו להתחרות בגיימפאס, אנחנו לא מאמינים במודל הזה של שירות מנויים למשחקים. אם לקחת אותם במילה שלהם, אז הם לא הולכים לעשות רכישה כזאת, כי היא לא באמת משרתת שום דבר. המשחקים של קפקום או קונאמי, או מי שזה לא תהיה, ימשיכו להיות בפלייסטיישן. מה שהיא אולי תעשה, זה לחתום על איזשהו, לנסות לחתום על עוד איזשהו הסכם בלעדיות, זאת אומרת, איזשהו חוזה של שיתוף פעולה עמוק, שהוא לאו דווקא רכישה קומפלט. מה אתה אומר?
אני בגדול מסכים, במובן שאני חושב שהיא לא תרכוש, אני חושב שה... אני רואה בסיבה משהו קצת אחר. אני חושב שהיא לא תרכוש, לצורך העניין, לא את קונאמי ולא את קפקום, ולא את, לא יודע, קוג'ימה פרודקשנס, או כל דבר
מי
כזה.
מי שזה לא יהיה.
כן. מי שזה לא יהיה. בעיקר כי אין לה כיסים מספיק עמוקים בשביל לקנות את מי שהיא הייתה אולי רוצה לקנות, ואני לא חושב שיש לה רכישה באמת אטרקטיבית בטווח המחירים. זאת אומרת, אין לך עוד הרבה קטלוגים כמו של בטסדה. אני אומר את זה בתור בן אדם, אגב, שלא משוגל רוב המשחקים שלהם, בטח לא,
לגמרי.
בטח לא בתקופה הנוכחית. זאת אומרת, אני חושב שמכל ה... אני לא אוהב את הפולאוטים החדשים, אני לא משתגע על Elder Scrolls.
אף פעם לא אהבתי.
בדיוק, אני חושב שהמשחקים...
לא משנה, אני ואתה לא משנים, כי המשחקים האלה יש להם קהל ענק.
בדיוק, המשחקים המודרניים היחידים, אני סתם אומרת, גם מוסגר שאני באמת ממש אוהב מבטסדה, זה Doom ו-Doom Eternal. אבל הקטלוג שלהם הוא עוצמתי מאוד.
אין שני לו.
ממש, אין שני לו. והחברות שמחזיקות... שמחזיקות קטלוג שדומה לזה, הן הרבה פעמים גדולות דרמטית.
כן.
ואני פשוט לא חושב ש... אני חושב שהם היו מאוד שמחים לקנות, אני חושב שאין להם מועמד באמת טוב לזה.
בטווח המחירים שלהם.
בטווח המחירים שריאלי להם, כן.
אוקיי, אז שנינו אומרים לא.
שנינו אומרים לא.
בואו נעבור לדבר הבא.
יאללה.
יש שמועות ב-2021, ארבע שנים אחרי השקת נינטנדו סוויץ', יבוא דגם משופר. סוויץ' פרו, סוויץ' 2.0, לא משנה מה. מה אתה אומר?
אני, אוקיי, אני חושב, אני יודע שזה קצת מעצבן, כי אני רוצה לתת שתי תשובות בו זמנית, אוקיי?
הכל איתך מעצבן, תמשיך.
יפה. אבל אני מבטיח אבל להיסגר על תחזית בסוף. אני פשוט רוצה להגיד משהו על שני התרחישים, אוקיי? אני חושב שאם, אני באופן אישי חושב שלא יבוא סוויץ' פה, לא בשנה הזאת לפחות. אני חושב שנינטנדו נהנים, ואני חושב גם אם הם התכוונו לעשות את זה, אני חושב שבוסט המחירים המטורף, בוסט המחירות המטורף של נינטנדו נהנתה ממנו השנה, דחה לתוכניות האלה. זאת אומרת, יש יותר מדי קונים חדשים של סוויץ' שהכניסו סוויץ' הביתה השנה, למי הם ימכרו סוויץ' פרו בשלב הזה?
למי שקנה ב-2017?
אז אני חושב שלרוב האנשים שקנו ב-2017, הסוויץ' המקורי מספיק, אני חושב שרוב הקהל שלהם, הם לא הפרו-האונדס, זאת אומרת, אני לא יודע, יש כל מיני תיאוריות על מה סוויץ' פרו כזה יכלול, לא יודע, 4K, תמיכה ב-4K, דברים כאלה.
כן, מאבד יותר חזק.
כן, אני חושב לקהל היעד העיקרי של הסוויץ' זה לא משנה כזה הרבה. זה לא, אלה לא הדגשים של המשחקים שם, בטח לא של הפרסט פארטי של נינטנדו.
כן.
אז בגדול אני מצביע לא יהיה סוויץ' פה בשנה הזאת. ואני רוצה להגיד בכוכבית, אם יהיה, אני חושב שאנחנו נהיה את הסייקל של הצלחה כישלון של נינטנדו, קורה גם בסיבוב הזה.
לא יהיה ביקוש.
לא, בעיניי לא.
אני חושב שזה יכול גם מאוד לעצבן אנשים. רגע, קנינו את זה עכשיו, מה אתם באים עם משהו חדש? מצד שני. העבר לא בכך חוזר על עצמו, למרות שהרגע ציינת, נינטנדו תמיד בלופ של הצלחה כישלון, אבל אתה מסתכל על הקונסולה הניידת הקודמת שלהם, על ה-3DS, ויצאו לה כמה דגמים לאורך מחזור החיים.
כן, העניין הוא שאני חושב שבעיקר, שוב, להצמיד, אם לא היה להם את 2020 שהייתה להם, אם הייתה להם 2020 שהייתה פרופורציונלית ל-19, 18, 17 שלהם,
כן.
שהיו מוצלחות מאוד, אבל עם ירידה קלה, אז זה לא היה קורה, אבל עם אנשים שהרגע קנו קונסולה של נינטנדו הביתה, אני הכנסתי השנה לראשונה סוויץ' הביתה, כן. סוף סוף.
בעצם הקונסולת נינטנדו הראשונה שלך גם, לא?
זו הקונסולת הנינטנדו הראשונה. תראה, אני לא מחשיב נס בילדות לצורך העניין.
כן.
אבל כן, לא היה לי את ה... היה לי פעם ווי לתקופה קצרה.
אוקיי. אז...
היה לי את הווי שלך, קניתי את הווי המשומש שלך. אני מכיר אותו מיותר מדי שנים. בכל אופן, אז אני אומר לא.
אז אני לא רוצה להאריך פה, אני אתחבר רק למה שאמרת, דיברנו על זה גם כשרן תור היה פה, המייסד של נינטנדו ישראל, שנובמבר היה נינטנדו ניצחה, הייתה בראש טבלת מחירות הקונסולות, אפילו שזה היה חודש השקה של אקסבוקס וסוני.
כן, צריך הכוכבי קטנה, זה קשור גם לחוסרים מטורפים במלאי של מייקרוסופט וסוני.
ועדיין 24 חודשים בראש טבלת המחירות, הסוס הזה עדיין מנצח, למה למהר להחליף אותו?
כן, גם לא צריך בהכרח לקשור אליו פוני קטן שיעזור לרוץ יותר מהר, שזה איך שסוסים עובדים.
שמעתם את זה כאן לראשונה.
אני...
בלעדי.
אתה יודע מי לימד אותי את זה? יוסי סייס. אתה יודע שיוסי סייס מעיד על קיומו של יוסי סוס?
אז בוא נעבור לתחזית הבאה.
אני מבטיח.
לפני שזה גולש רחוק מדי.
דוהר רחוק מדי.
ויוסי סייס תובע אותנו.
וואו, אני מת להתאבע לידי יוסי סייס. כן.
אני בעיקר מת שהוא יקשיב לפודקאסט. אז בוא נעבור לנושא טעון.
אוקיי.
האם VR סוף סוף יפרוץ על אמת? אתה אמרת את זה באחד הפרקים שלנו פה, ש-VR זה, אנחנו תמיד 5 דקות מ-VR.
כן, אני מודה שזה ניסוח שקראתי, אני חושב בפוליגון, זה כן משהו שחשבתי, אתה יודע, זה קטע.
אבל אז מגיע הניסוח המושלם, ואתה לא יכול לחבוק ממנו.
אני רוצה להגיד משהו על VR. אחד הזיכרונות הכי מוקדמים שלי בקשר לגיימינג, שהם לא קשורים לאשכרה לשחק, זה אני יושב באיזה גיל 10-11 עם גיליונות של זומבית בספרייה העירונית, ואני קורא באחד מהם, וזה גיליונות ישנים,
כן.
ואני קורא באחד מהם כתבה ישנה, שאומרת, חבר'ה, עוד שנייה VR פה. אני אדבר איתך על גיליון שיצא בתחילת שנות ה-90.
כן. עכשיו, אתה יודע, VR זה לא הטכנולוגיה היחידה שאנחנו...
אגב, התפוצץ לי המוח מההבטחה, יו, VR, אני אוכל אותי משקפת, ו...
כן, ומאז כאילו, מאז...
כמעט
30
שנה.
שוב מגיעה הבטחה, ושוב קצת מתפוצץ לך המוח, וכל פעם קצת פחות, ואתה נהיה יותר ויותר ציני עם כל סיבוב של זה. וזה לא קרה רק עם VR, זה קורה עם הרבה טכנולוגיות, אמרו לנו את זה על המכונית החשמלית, אבל, אפ, תראה, יש מכונית חשמלית עכשיו.
נכון.
זה בסוף קרה. זה לא מבטיח ש-VR...
גם ה-VR קרה, אבל נכון. השאלה היא, האם כולם נוסעים במכונית חשמלית? לא. ואני חושב שאנחנו...
לא, אבל
כן,
אתה יודע... שמה...
כן.
נגיד, בסין, החל מ-2030 אסור למכור מכוניות מונעות בנזין, אז זאת אומרת, מן הסתם לא יאסרו למכירת קונסולות שאין להן VR, אבל אתה מבין למה אני מכוון.
כן, אבל אני חושב שיש הבדל,
האם VR יגיע לאיזושהי רמה של, בואי ננסח מחדש את התחזית, האם VR יגיע לאיזושהי רמה של מיינסטרים? כי כיום זו נישה קטנטנה.
כן. התשובה שלי לזה היא לא בשנה הבאה, ו... אם אתה שואל אותי, אני לא רוצה להגיד לא אף פעם, כי זה דבר מטופש להגיד.
כן.
אבל אני אמרתי את זה, אני חושב בעבר כבר בפרק הזה, דעה שאני מחזיק בה המון זמן, יש משהו באימרסיביות המוחלטת, ש-VR דורש ממך,
כן.
שפשוט לא מתאימה לאור החיים של אנשים, לגיימינג היומיומי שלהם. אני מאוד רואה VR נהיה חוויה פופולרית שהולכים אליה.
כן.
כמו
חדר בריחה.
ממש. זה הולכת, החדרי בריחה של אפילו
כן.
עוד שנתיים, עוד שלוש שנים.
גם היום יש כבר חדרים בטח, כאלה של VR.
בטח, אבל אני מאמין שזה יהפוך לבאמת, שם הם יכולות באמת חוויות...
אני אגיד לך מה לי תמיד קופץ לראש, כשאני חושב על איך משתמשים ב-VR, ואיפה זה יכול לקרות היום, זה אנשים שיש להם חדר קולנוע בבית.
בטח.
יש לך את החדר VR, יש לך את הבית האמריקאי הגדול, ויש איזה חדר שאין בו יותר מדי שימוש, ואתה פשוט מפנה אותו, ואתה עושה סביבת משחק.
מגניב, אבל אתה יודע, גם בדבר...
אבל גם שם, כמו חדר קולנוע, עכשיו תפנה שעה וחצי, אתה לא בטח, זמין בטלפון, אתה יודע, לא הילדים שלא יחפשו אותך.
אז אני אתן לך אפילו דוגמה יותר יומיומית, בסדר? אנשים שיש להם, אתה יודע, אפילו פינת, שיש להם פינת כושר בבית, אוקיי? שיש להם את המתקן, יש להם את הספה הנפתחת וכל זה.
כן.
זו פינה, נכון? הם באים והם עושים אימון של שעה, זאת אומרת. כן. אבל, אתה יודע, הגיימינג שלי לאורך היום, בטח מאז שכולם עובדים מהבית.
כן.
הוא הרבה פעמים בטפטופים לאורך היום. אתה יודע, עשיתי כמה משימות, אני נכנס, אני עושה, אני עכשיו נגיד משחק Gears Tactics, אוקיי, אני נכנס, אני דופק משימה, אני חוזר לעבוד. וככה אני משחק, אני צובר בכיף שעתיים, אבל זה לאורך היום חצי שעה.
זה סוג של הפסקות סיגריה.
זה סוג של הפסקות סיגריה, כן. בטח, בעיקר מאז שהפסקתי לעשן, כן.
אוקיי, ובאמת הבעיות של ה-VR, אני לא רואה איך הן נפתרות בתוך שנה. יש גם עוד בעיה עם VR, וזה ש... זאת אומרת, זה לכאורה יתרון, אבל הקצב התקדמות טכנולוגי שם הוא נורא גבוה. עכשיו, זה טוב, כי התחום מתפתח, אבל... באיזה שלב אתה אומר, אוקיי, אני עכשיו הולך לשים את הכסף שלי על מכשיר.
טוב, התשובה לזה בעיניי נועה פשוטה.
שבעוד שנה...
שם יהיו זולים. זהו. כרגע, אני לא בדקתי את המחירים בשנה האחרונה.
אוקילוס הוא מכשיר יחסית זול, אוקיי? זה עולה $300, זה פחות מפלייסטיישן או אקסבוקס.
אוקיי, אבל הוא לא מציע לך את מה שפלייסטיישן או אקסבוקס מציע.
זה חוויה אחרת לגמרי, זה VR, אבל עדיין הנקודה שלי היא... התחושה לפעמים היא שכל חודש או חודשיים יוצא מכשיר חדש, שמבטיח להיות הדבר הבא, או מבטיח להיות סוף סוף חוויית ה-VR שהבטיחו לנו, ואז עוד חודשיים עוברים ומגיע עוד אחד כזה. אז כאילו, איך אתה יכול להתחייב? איך אתה יכול...
אני מודה שהם צריכים קילר אפ. אני חושב ש-Half-Life Alyx כמעט... Half-Life Alyx עשה לי מספיק הייפ כדי שאני כמעט אתפתה לקנות VR, לא הלכתי על זה בסוף.
כן.
אבל עוד כמה כאלה, ואני אתחיל לבזול לזה ברצינות, ועדיין, אתה יודע, אני משתמש להיות הרבה יותר כבד הממוצע.
כן. טוב, בוא נמשיך.
אז אנחנו לא שנינו על זה, אבל...
נכון, מה שאני כן יכול להגיד, זה ימשיך לצמוח. ימשיך לצמוח בקצבים שהם נעים, אבל זה ימשיך לצמוח כנישה של הרדקוריסטים.
כן, ואנחנו בעצם ניהלנו גם יותר משיחה אחת, אתה מאמין מאוד גדול ב-AR גיימינג.
אני לא הייתי קורא לעצמי מאמין מאוד גדול ב-AR גיימינג, הייתי קורא לעצמי מאמין גדול יותר מאשר ב-VR גיימינג, מהסיבה המאוד פשוטה.
תן לי את זה.
אתה לא צריך לחבוש כסדה שמנתקת אותך לחלוטין מהמציאות שסביבך, אתה שם משקפיים והם יכולים להלביש שכבות של משחק ושל דיגיטציה על המציאות סביבך.
כן.
אתה עדיין תראה את הכלב שלך כשהוא מסתובב בסלון, אולי המשחק יהפוך אותו לדרקון, אני לא יודע. אבל אתה לא תמעד עליו.
תשמע, אז פה אני ממש רוצה לחלוק עליך. זה לא שאני לא רואה פוטנציאל ל-AR גיימינג, ואתה יודע, ראינו כבר לעתים נורא גדולים עם זה.
פוקימון גו, בוודאי.
אני חושב שיהיה לזה מקום, אני חושב שיהיה לזה את הנישה... אתה מצחיק לי כל, פוקימון גו זה למרות שזה משחק עצום, ובו זמנית הוא גם נישה, נכון? כי אין לך הרבה משחקים שהם בתבנית הזאת.
רוב מי שניסו לא כל כך הצליחו.
בדיוק.
עכשיו, אגב, זה מחזיר אותי לאינפו מתחילת הפרק, פוקימון גו הוא המשחק, אני חושב, השלישי, המשחק המובייל עם השלישי בטבלת ההכנסות השנתית.
כן, אבל אני רוצה שנייה להגיד על AR משהו יותר כללי. אני חושב ש-AR זו חוויה מגניבה, עם פוטנציאל לחוויות מאוד ספציפיות. אני חושב שבסופו של דבר, בשבילי זו חוויה הרבה פחות אימרסיבית מלהיות משהו על מסך, כי דיברנו על זה כשדיברנו על השלט של הפלייסטיישן. בסופו של דבר, הרגעים הכי טובים הם שאתה שוכח שיש משהו מחוץ למסך. ואני כן חושב שאם אתה, גם אם אתה מסתכל על חוויות גיימינג שונות בתכלית, גם אם אתה מסתכל על טריפל-איי במחשב או בקונסולה, ואם אתה מסתכל על משחק קאז'ואל במובייל, ברגעים החזקים שלהם יש לך צלילה לתוך המסך שאתה... אני לא רוצה שמשחק ילביש משהו על הסלון, אני משחק בשביל לשכוח שיש סלון.
כן.
ואני חושב שזה משהו שמשותף, אתה יודע, גם אם אתה משחק באוטובוס, בטלפון, בשביל ואתה רוצה לשכוח שאתה באוטובוס.
כן.
ודווקא AR כל הזמן מחזיר אותך למציאות. אני רואה בזה פוטנציאל עצום, נגיד, בפארטי גיימינג. אתה יודע, יש דברים כמו המשחק VR הזה, Stop Talking and Keep Talking and Nobody Explodes.
שאדם אחד חובש כסדת VR, והוא רואה, יש לו איזה פצצה שהוא צריך לפרק, וכל האנשים שבחוץ שלא רואים את מה שהוא רואה, צריכים לצעוק עליו את ההנחיות, איך לפרק את הפצצה.
אז זה... או, אתה יודע, דברים כמו Just Dance, או Rock Band, יכולים להגיע בוורסיות AR מדהימות, אין ספק בזה.
יש למיינקראפט, זה היה בשנה שעברה, אני זוכר שקראתי על זה, משחק שכאילו, יוצר לך סביבת מיינקראפט בעולם הפיזי, ואתה ועוד חברים רואים את אותה סביבה, ויכולים לתפעל אותה ביחד.
תשמע, יש את המריו קארט AR, שנראה נורא מגניב, כן, אבל... אתה יודע, מה שמשותף לכל המשחקים האלה הוא ראשית, אתה יודע, זה לא יתאים, אני חושב, לכמעט אף משחק עם איזשהו סיפור, כי זה דורש סיבה שהיא אדפטיבית, אם לא פרוצדורלית, אבל אדפטיבית.
אוקיי, אני חושב שזה פשוט עניין של קושי לדמיין משהו שעוד לא קיים.
כן.
ואני חושב שאתה יודע, אתה מסתכל, אם אתה מנסה לחשוב על מדיום חדש באמצעות התכנים של המדיום הקיים, אתה תמיד תגיע למסקנה שזה לא יעבוד, אבל תסתכל...
אתה חושב שזה מדיום חדש לגמרי, אני חושב שזה המשך של אותו מדיום בצורה אחרת.
אז אני אתן לך דוגמה שאני חושב שהיא מאוד נכונה בהקשר הזה, וזה משחקי מובייל. כשיצא האייפון, והתחילו משחקי מובייל, אז היו הברקות כמו פרוט נינג'ה, שהם היו, עוצבו ותוכננו עבור המדיום החדש, ועשו שימוש ביכולות שלו, והיו נהדרים. ואז היו לך משחקים, כל מיני משחקי פלטפורמרס כאלה, קלאסיים, של PC וקונסולות וזה, ושהלבישו להם ג'ויסטיקים וירטואליים כאלה, שיושבים על המסך, ואתה כאילו,
כן.
כמו כפתורים, רק שאתה נוגע במסך, וזה לא כיף, זה לא עובד.
נכון.
והיום, אחרי, אתה יודע, יותר מעשור עם סמארטפונים, כבר די הבינו מה זה משחק מובייל, איך הוא עובד, מה מייחד אותו, וזה מלא משחקים שלא יעבדו על PC ולהפך. זאת אומרת, יש פה קטגוריה חדשה עם תכנים חדשים ו...
אני מסכים. אני חושב ששאלה נורא מעניינת לשאול בהקשר הזה, היא בעצם איפה אנחנו משחקים במשחקי מובייל ובמשחקי קאז'ואל, והאם, אתה יודע, כי ממשקים מהסוג ש-VR מציעים, אני זרקת קודם פוט נינג'ה, אוקיי, אז איזשהו ממשק שבו אתה מנופף בידיים, נכון?
אתה בסלון ומישהו, ויש איזה שף וירטואלי שזורק לך ירקות מהצד.
אחלה, אבל אנחנו נסכים שזה דורש יותר, זה מביא יותר תשומת לב מהסביבה, וזה דורש יותר מרחב מאיך שפוט נינג'ה משוחק על מסך קטן. זאת אומרת, המזעור הוא גם חלק גדול מהעוצמה, אנחנו אבל מדברים על זה הרבה יותר מדי זמן, בוא נרוץ את החזית הבאה.
קדימה. דיברנו על זה בפרק הקודם, כל התעשייה דיברה על המשחק סייברפאנק 2077, בקצרה, המשחק המדובר של השנה, בפיתוח כבר כ-9 שנים, יצא בתחילת החודש במצב היום ונורא, אחרי כמה דחיות, מלא בבאגים שהופכים את חוויית המשחק לנורא לא נעימה. עכשיו, עוד טיפונת היסטוריה, המשחק הגדול הקודם של החברה שפיתחה אותו, The Witcher 3, גם יצא במצב לא משהו, אחרי תקופה, תקנו חלק מהבאגים, והוא הפך למה שנחשב לאחת מיצירות המופת הגדולות של הגיימינג. האם עוד ב-2021, סייברפאנק 2077 יהפוך למשחק שכיף לשחק אותו, או שזה יקרה רק ב-2077? סליחה, לא יכולתי להתאפק.
לא יכולתי להתאפק. תשמע, פה התחזית היא קצת מעצבנת, כן? כי אני חושב שיקח להם משהו כמו שנה. עכשיו, זה יכול לגלוש לתחילת 22, כן? התשובה שלי היא, היא כן, אם אתה, אם אתה קצת גמיש בחודש, אתה, אם אני צריך לאמר, אני אומר שכן, שבסוף השנה, משהו כמו ב-year one edition,
כן.
אני חושב שלא יהיה להם את החוצפה לקרוא לו game of the year edition, אבל ב-year one edition, ב-10 בדצמבר 21,
כן.
זה יהיה משהו, אני שיחקתי בו, אני, לא, 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 לא ברן ה-completionist עדיין ש... רציתי למשל על וויצ'ר, שאני חושב שראיתי את כל התוכן סינגל, את כל התוכן ה...
כן.
את כל התוכן העלילתי שלו נגיד.
כן.
אני חושב שיהיה לי, כן, שאם אני צריך לאמר, שיהיה לי כיף להתיישב בדצמבר 21 שוב מול האקסבוקס, והפעם לעבור אותו באופן שלם.
לצלול לזה בחיצורה מלאה.
אני לא אופתע אם זה יידחה גם למרץ 22, אוקיי? כן. אבל...
אז אני אגיד ככה.
אבל אני חושב שזה שם, אני חושב שזה, אני חושב שהם, אני גם מאמין שהם פשוט, לא יודע, יביאו מה שצריך, אני חושב שיהיה להם מאוד חשוב להספיק את זה בשנה הזאת, שהם...
לנסות להחזיר את האמון.
כן.
אני אגיד ככה, אני לא שיחקתי, אתה כן שיחקת, אבל ממה שאני קורא, נשמע שאת הבאגים הם יפתרו, זה בטוח. את הדברים שלא עובדים במשחק כמשחק, יותר קשה לפתור. ויכול להיות תוצאה סופית, עדיין תהיה מאוד פגומה, כמשחק.
מה למשל? כי למשל, נגיד, אני חושב שהחלק שהכי הפריע לי הוא ה-AI הממש פגום של, שם.
של האויבים אפשר לתקן.
כן,
הבנתי מה מישהו תקנו את זה. הבנתי שכל היריות במשחק הן בינוניות ומטה.
אפשר לשפר את זה, כי גם שם, ברגע שאתה פותח, מתקדם שם, אתה פותח שם יכולות, האקשן נהיה מגניב, כי אתה פתאום יכול פרק זמן מאוד קצר, גם לפרוץ למערכת, להשפיע על הסביבה, גם לראות, גם להתגנב, זה מאוד דינמי.
כן.
הבעיה שם הוא שיש איזה, הבלנסינג של האקשן הוא פגום, אקדחים חזקים לא מרגישים חזקים, אתה מוצא את עצמך באמת דופק המון כליים לתוך הראש של מישהו וכלום.
כן.
אני חושב שם מלאכת בלנסינג רצינית, אגב, אני, יש לי אותו באקסבוקס, אני הבנתי ש... כבר מתחילים לתת שם עבודה מאוד רצינית עם מודים.
כן, שמשפרים את הביצועים.
אני מקווה מאוד ש-CDPR ישכילו לרכוש את המוצלחים שבהם באופן רשמי.
ולהטמיע אותם.
ולהטמיע אותם באופן רשמי למשחק, וגם לתת קצת כסף לאנשים שהשקיעו ופיתחו אותם.
גם, זה תהיה דרך יפה, כאילו להחזיר משהו לקהילה שהם יחזבו
אגב,
כל
אגב,
כך.
אגב, מודלים שקרו, זה, אתה יודע, כבר יש לא מעט מקרים שבהם מודים נרכשו, הפכו לחלק רשמי מהמשחק, בטח בשנים האחרונות. אני מקווה, אתה יודע, אני חושב שבשלב הזה CDPR, גם אם הם לא יודו בזה רשמית, הם כל כך הושפלו פומבית, שזה לא יהיה מתחת מכבודם לרכוש מודים, ו... אתה יודע, זה יהיה, זה יכול להיות סיפור מאוד יפה, של באמת עבודה קולבורטיבית עולמית על משחק.
כן.
ואתה יודע, הם כבר שיעשו את כל ההתאמות לגרסאות קונסולות, כן, אני מאמין בגרסת year one ראויה.
אוקיי, בוא נתקדם. פורטנייט.
כן.
האם יבוא, אני יודע אם נקרא לזה פורטנייט קילר, אבל האם יבוא המשחק שיהפוך לתופעה הגדולה הבאה? האם יבוא מישהו שיאיים על פורטנייט? אגב, אני אגיד על זה, שאם יבוא משחק כזה, הוא בהכרח יהיה מז'אנר אחר.
זה בדיוק מה שרציתי להגיד, למען האמת. הוא לא... כל מי שניסה לנצח את פורטנייט במשחק של הבאטל רויאל, שאוקיי, זה אירוני, כי פורטנייט לא המציאו את הז'אנר, פאבג'י נכון. הקדימו אותם עם זה. ותשמע, זה לא שיש... כל הבאטל הרויאלים הגדולים שיצאו בעקבותיו, גם וורזון של Call of Duty, גם
Apex Legends,
הצליחו והצליחו מאוד, ו... לא שיחקתי וורזון, אבל אומרים לי שהוא נהדר.
כן.
Apex שיחקתי ונמאס לי.
יש משחק בשם Free Fire שהוא... אומרים שהוא עוד יותר גדול מפורטנייט, בעיקר בדרום אמריקה ובמזרח, אבל זה שוק צפוף.
זה שוק צפוף.
אחרי כל כך הרבה שנים וכסף והשקעה וניסיון, לך תנצח את הביג דוגס במשחק שלהם.
אז זאת שאלה ממש טובה, ואני רוצה לפרק את התשובה אליי לשניים. האם יבוא משהו ש... אוקיי. לא חושב שיבוא משחק שינצח אותו מבחינת קהל ונאמנות וכסף.
כן, דומיננטיות תרבותית.
אז פה דווקא בדומיננטיות תרבותית, אני חושב שיש סיכוי טוב מאוד שאנחנו נקבל איזה סנוקרת ממשחק לא צפוי. בסופו של דבר...
אני אגיד לך יותר מזה.
קל לשכוח...
אני חושב שבמידה מסוימת זה כבר קרה.
כן.
Among Us.
זה סוג של קרה, אבל אני חושב שהוא עדיין פחות מזוהה.
הוא תופעה תרבותית, אוקיי. כן, לא משמעותית, פחות.
בוא נגיד זה ככה, אני חושב שההורים שלי שמעו על פורטנייט, ואני חושב שהם לא שמעו על Among Us.
כן. אבל אני חושב שאמונג אס, אם המפתחים שלו ישכילו לפתח אותו ולהרחיב את מה זה אמונג אס, הוא עוד יכול להפתיע בענק.
אתה חושב, אני דווקא חושב שאם יבוא הפורטנייט קילר שוב מבחינת הדומיננטיות התרבותית, מבחינת השיח,
כן.
כי כעסק אני חושב שהאפיק הולכים לחלוף את הפרה הזאת עוד המון המון בוודאי. זמן, ושזה הולך עוד... לתרום לצמיחה המטורפת שלהם בהמון אפיקים, כמו שהם כבר משכילים לעשות עם האפיק סטור, אבל אני חושב שהוא יבוא ממשהו שאנחנו לא מצפים לו, ואת יודע, שוב, זה יכול להיות או השקה מפתיעה של משהו חדש, כמו שאייפקס ניסה להיות בזמנו.
כן.
או, אגב, באיזה להיט אינדי מטורף שבא משום מקום.
כן. כמו Among Us.
כן.
אוקיי. בוא נמשיך.
כן.
בשנה החולפת, קורונה וזה, אי אפשר לקיים המון מאירועי הספורט המסורתיים, ואת מקומם בערוצי הספורט, ומשם בתודעה של הרבה אנשים, תפסו אירועי אי-ספורטס, גיימינג תחרותי. אתה פותח היום ערוץ ספורט, והסיכוי שתתקל באנשים משחקים פיפה במקום אנשים משחקים כדורגל, הוא מאוד גדול.
כן. או לפחות הרבה יותר גדול מפעם.
נכון. והאם, בהנחה שהחיסונים יעבדו סבבה, האם האי-ספורטס יקטן בחזרה, או ששטח שנקבש לא יוחזר?
אני דגל בתפיסת השטח שנקבש לא יוחזר לגבי הרבה תחומים בגיימינג, אבל לא כאן. אני חושב שהאי-ספורטס לא יקטן בחזרה, אבל הוא יקטן באופן יחסי, כי עדיין זה תחום שמאוד נשען על שידור,
כן.
אוקיי? אני אומר את זה בהגדרה הכי רחבה של שידור שאני יכול. ושם, ברגע שיחזרו אירועי ספורט מסורתיים, תהיה לשם נהירה מאוד גדולה, כי זה משהו שבאמת חסר להמון המון אנשים.
יפה. אז אני אגיד לך משהו אחר. אי-ספורטס לא צריך את הטלוויזיה.
נכון.
הוא מעל הטלוויזיה. אנשים צופים באי-ספורט באינטרנט.
כן.
וזו המסה. זאת אומרת, זה אולי חשף קהלים חדשים לתופעה, ומי שנתפס ילך וימשיך לראות את זה איפה שבא לו ואיפה שנוח לו, והענף צומח. anyway, אני כן חושב שהוא...
לא, הענף צומח, אין לי ספק על זה. אני אומר, השאלה היא האם הקהלים החדשים שהוא צבר... בזכות הוואקום שנוצר, האם הם יישארו איתו?
או שברגע שיהיה להם את משחק של ברסה, הם יחזרו לשם.
אני חושב שהרבה מהם יחזרו.
נכון.
לאי-ספורט יש הצמיחה הטבעית שלו.
נכון.
ואני חושב שהיא תמשיך במסלול שנטווה לה בעולם היפותטי שבו הקורונה לא פרצה.
כן. אוקיי. בוא נמשיך.
יאללה.
קונסולות החדשות, דיברנו עליהן, על החוסרים. יש חוסרים מאוד גדולים במלאי, כל פעם שיש ריסטוק, רואים את זה בבסט ביי וכל מיני רשתות אמריקאיות, תוך דקה כל המלאי נגמר. האם הבעיה הזאת תיפטר השנה?
היא תיפטר השנה, והיא תיפטר יותר מאוחר משאומרים. התחזיות של סוני ומייקרוסופט הן למרץ, אני חושב, מדברים על ריסטוק.
אני לא בטוח, יש ממש תחזיות רשמיות, יותר כזה שמועות של התעשייה.
כן, זה סוג של הדיבור שנייה. אני חושב שמרץ, אפריל זה אופטימי, אני חושב שיהיו שיבושים עד סוף השנה. אני חושב אני אזכיר שבעצם מה שקרה הוא שסוני ומייקרוסופט הבינו שיש ביקוש גובר בעקבות הצמיחה של הגיימינג לקונסולות. הם ניסו להתאים את עצמם לצמיחה החדשה, הם הגדילו את שתיהן, את כמות הקונסולות שהם תכננו לייצר בשנה הזאת.
כן.
ואז, בגלל שהקורונה שיבשה שרשרות ייצור, הם נאלצו to scale it back, הם נאלצו לחזור למספרים פחות או יותר המקוריים. העניין הוא שהסיפור הזה יצר הייפ שרק מכפיל את עצמו, ואני לא חושב שהם יצליחו בהכרח לשכן שרשרות ייצור, לא במחצית הראשונה של השנה לפחות.
כן. תוסיף על זה בעיות כמו בוטים וספסרים אתה יודע, מנסים לקנות את כל הסטוק ואז למכור אותו ברווח.
אני מת להבין, באמת, תשמע, אני מבין את הרצון בקונסולה חדשה, אבל אתה יודע, המחירים שאתה לפעמים רואה בכזה, מישהו שמוכר פלייסטיישן 5 ב-1200 דולר.
כן, אבל זה אפילו לא ה-1200, אתה יודע, מי שאומר, אני מצליח עם הבוט שלי לתפוס 100 חתיכות, כל אחת אני מוכר בעוד 50 דולר.
לא, ברור, אבל אני אומר, המחירות ההן,
זה מופרע.
מי קונה, באמת, מי קונה את זה? אתה יודע.
אני לא בטוח שבכך מישהו קונה את זה.
אני גם לא בטוח שמישהו קונה את זה. זה שאתה מצליח?
יכול להיות, אבל אני יכול לראות המון אנשים שיקנו בעוד 50 דולר, וזה לא אכפת להם, ואפילו שזה כאילו לא מוסרי, וזה נותן יד לתופעה שדופקת אותם, אומרים, אני כל כך רוצה פלייסטיישן, אני אשים את עוד 50 דולר, ואני אבלה את המצפון שלי.
כן, אבלה את הכבוד שלי, זה אפילו יותר מדויק במקרה הזה.
כן.
אבל בחייה, תקנו אקסבוקס, תמכרו אותך אחר משומשת. גם ככה עוד אין אקסקלוסיבים באמת לקונסולות החדשות. יאללה, נקסט.
יאללה, נקסט. האם רגולטורים יתחילו לרגלט יותר את הגיימינג בכללותו? אתה יודע, הגיימינג נכנס למיינסטרים ביג טיים בשנה החולפת, ואם משהו נמצא בבית של כמעט כל משפחה, כדאי שמישהו יבחן שלא קוראים שם, לא קוראות שם שטויות.
זהו, אז ככה, אני חושב ש... איזה סוג של רגולציה אנחנו מדברים? זו נראה לי שאלה גדולה. אנחנו מדברים על... אתה יודע, אם אנחנו מדברים על רגולציה, כמו שראינו בסקנדינביה, עם החקיקה נגד לוט בוקסס, זה היה בהולנד, סליחה, לא בסקנדינביה.
כן, נגד כל מנגנוני הגרלה במשחקים.
כן.
זה כבר קיים.
נכון. אבל זה יכול להתעצם.
נכון, ושם באמת עשו רגולציה לאיזושהי פרקטיקה שיש בה משהו נצלני.
כן. אני חושב שנגיד רגולציה עסקית, מהסוג שאנחנו רואים עכשיו את התביעות בארצות הברית, נגד האנטי-טרסט על...
לביג טק, אמזון, פייסבוק, גוגל וחבריהם.
אני חושב שרגולציה עסקית, אני חושב שהחברות האלה, כמה שהן גדולות, יש כל כך הרבה תחרות בשוק.
כן.
אתה יודע, גם בשוק הכי, אתה יודע, הכי צפוף, יש לך בסוף לא של דבר שלוש שחקניות ממש גדולות.
כן, גם פורטנייט לא מונופול.
בדיוק, ופורטנייט בטח לא מונופול. האם אפשר להגיד מונופול על מוצר חינמי?
זה מה שאומרים על פייסבוק.
יפה, אבל זה שונה.
כן ולא.
כי מה הסיבה ל... הדיון על פייסבוק הוא...
הדיון על פייסבוק, הקושי הרגולטורי עם פייסבוק, הוא איך אתה מוכיח שמוצר חינמי פוגע בלקוח.
אבל הדיון סביבם, טוב, זה ממש לצאת מהנושא של הפודקאסט.
כן, בוא נגלוש יותר מדי.
אני רוצה לשאול אותך, האם הדיון סביבם הוא לא סביב ההשתלטות שלהם על שוק הפרסום?
אתה יודע, זה בהחלט חלק, אבל טוב, בוא לא ניכנס לזה יותר מדי, גם אני לא מומחה וגם אני לא רוצה שנגלוש ואנחנו כבר...
בטח, אבל אני כן רק אגיד שגם, שוב, בשוק הכי צפוף יש שלוש שחקניות גדולות, אז כן, רגולציה עסקית אני לא רואה, אתה יודע, במה זה יכול להיכנס, סך הכל שוק מאוד חרותי, רגולציות לגבי פרקטיקות בעייתיות...
כן.
בהחלט כן.
וזה התחלנו לראות השנה גם עם משחקי מובייל, שפתאום אומרים, אתה יודע, יש איזה פרסומות למשחקי מובייל, שמראות לך איזושהי משחקיות, ואחרי זה אתה משחק במשחק, והמשחקיות הזאת לא קיימת.
כן.
אז אומרים, אוקיי, אתם לא יכולים לעשות זה יותר, זה הטיית הצרכן. הדברים האלה מתחילים לקרות, ואני חושב שאתה יודע, כשמשהו מתחיל, אין לדעת מה הוא יוליד.
אני אתן לך דוגמה אחרת. התקדים המאוד מעניין של הסרת סייברפאנק מהחנות של סוני.
כן.
זה רמה של מעורבות, שלא ראינו את סוני נוקטת אף פעם.
כן, רק שסוני היא לא בדיוק רגולטור.
כן, לא, היא לא רגולטור, אבל עצם העובדה שהם אומרים, המוצר הזה שבור והוא לא יעלה אצלנו,
כן.
זה רמה חדשה של מעורבות, כי היינו משחקים ממש מקולקלים מופיעים שם. אז אנחנו בהחלט יכולים לראות יותר מהאטיטוד הזה, נכנס גם מחלונות אחרים.
ויפה, וזה הגיע, אתה אומר, זה כמעט חסר תקדים, וזה לא סתם שזה קורה סביב המשחק הכי מדובר של השנה. אם זה היה סתם איזה משחק שאף אחד לא שמע עליו, והוא פשוט מאפן, אז היו נותנים לו למות בשקט בעמודים האחוריים של החנות.
כן, זה squeaky wheel gets the grease. זאת אומרת, אתה בולט, אתה... זה יכול לשחק לכל מיני כיוונים. אני רק אגיד שבאמת סוגיה מעניינת לגבי זה היא... תראה, הרגולציות הן לפי מדינות.
כן.
ובתעשייה כל כך גלובלית במהות שלה, אז טוב, אוקיי, אז נגיד, הסיבה שהצליחו לעשות רגולציה מקומית לפי מדינות על לוטבוקסס, זה כי זה נפל תחת חוקי האימורים של המדינה.
כן.
אז אני לא יודע אם נראה רגולציה מהסוג הזה, אני כן חושב שאנחנו נראה חנויות דיגיטליות מתחילות להתערב יותר. כי אתה גם רואה כמה טוב עושה לחנות של אפיק שיש שם מישהו שאומר, זה טוב וזה גרוע.
כן.
וזה נכנס אלינו וזה לא נכנס אלינו.
שזה לא פשוט.
ולעומת סטים, שהם כמובן ענקים ועדיין מובילים את השוק, אבל יש שם הרים של זבל.
כן. זה, אז זאת אומרת, הרגולציה מבחינה הזאת זה יותר איזושהי עוצרות.
כן, בדיוק. בדיוק עוצרות שגם יכולה תתחיל אולי להתערב בעוד אפיקים.
אחלה.
אחלה.
בוא נעבור, אנחנו כבר מתארחים מאוד.
וואו, אנחנו ממש מתארחים.
אז בוא נתקתק את מה שנשאר לנו.
יאללה, תן לי
אוקיי,
את זה.
אוקיי, האם בינה מלאכותית תתחיל לשחק תפקיד משמעותי יותר בעולמות משחק? למשל, אתה יודע, להשתמש בבינה מלאכותית כדי להפוך דמויות... אקראיות כאלה, NPCs, non-player characters, ליותר עמוקות, חכמות, ריאליסטיות.
זה עדיין לא, אני חושב שכן יהיה אולי שימוש יותר גדול בבינה מלאכותית, בדברים כמו מידול וגרפיקה, ואולי אנחנו נראה יותר, אתה יודע, באופן כללי כל עולם ה-procedural generation יהפוך ליותר נגיש.
אוקיי.
אבל לגבי דברים כמו NPCs באמת
חכמים... אז אתה אומר, זה יותר הנגשה של כלים למפתחים...
כן, יותר הנגשה של כלים למפתחים,
דברים שאתה ממש פוגש כשחקן, כן. עולם המשחק.
כן.
אוקיי, מעניין.
אתה אומר?
אני אומר שאנחנו לפחות נראה ניצנים של זה, ולדעתי כמו כל ניצנים של טכנולוגיה חדשה, זה יהיה מגושם ויראו את התפרים. אז זה יתחיל לקרות השנה, אבל באופן לא משכנע.
אוקיי.
שמעתם את זה כאן לראשונה. אני עוד רגע מגלה איך תגבות. נקסט, האם, אוקיי, בספטמבר הונפקה חברת יוניטי, הנפקה שנחשבת מאוד מוצלחת, חברה יותר מכפילה את השווי שלה מאז, וזה יחד עם עוד כמה...
בוא, תגיד שקנית אותם ביום ההנפקה, תגיד.
זה לקח לי קצת יותר מיום ההנפקה, אבל לא משנה. יחד עם עוד כמה חברות, מי צריך להשוויץ שיש לי אותך? תודה, אתה עושה לי כזה שירות יפה. יחד עם עוד כמה חברות, זה יצר איזשהו טרנד, איזשהו בז סביב גיימינג כאפיק השקעה. האם הדבר הזה ימשיך ב-2021?
א', כן. ב', אני חושב שבעיקר אנשים, אתה יודע, אני לא יודע אם בהכרח יהיה טרנד בקטע של ריצה לטכנולוגיה הזאת ודגירה עליה.
כן.
כמו שחברות גיימינג יהפכו למשהו שהוא אפיק השקעה...
משהו בפורטפוליו.
משהו בפורטפוליו המכובד, שגם אנשים שלא בדיוק מבינים מה זה, אומרים, אוקיי, אבל כן, זה...
קורה פה משהו טוב, אני רוצה לעלות על הרכבת.
זה
משהו שאפשר
בנחת להשקיע בו, כן.
כן. אני חושב ש... כדרכו של השוק, שיכול להיות מאוד אמוציונלי, הקורונה תירגע, ויהיו המון אנשים שיגידו, עכשיו אנשים יצאו לרחוב ויפסיקו לשחק משחקים, ויהיה איזשהו דיפ, אוקיי? אבל זה לא יהיה משמעותי. מי שמסתכל על השוק במבט, כמו שאתה אומר, כאילו, במבט לטווח ארוך, יגיד, זה נשאר.
אני לא מסכים איתך על זה, כי אני, אתה יודע, אני חושב שהיציאה מהקורונה, זה לא כמו הכניסה אליה שכל העולם ננעל במשהו כמו חודש, אוקיי? היציאה תהיה הדרגתית בקצב שונה במדינות שונות.
כן.
ולא תהיה נקודה שבה אומרים, וואו, כל העולם חוגג את סוף הקורונה. לא יהיה לך את השנייה הזאת.
איזה מדהים זה יהיה חג עולמי בסוף.
אתה יודע מה יהיה, זה יהיה חג עולמי, ותוך 5 שנים אנחנו נסנה אותו.
קורונה היה הנוצרי.
כזה, אוח, עוד פעם, שבוע את הקורונה, אין לי כוח ליום קורונה, אוח.
כולם יוצאים לרחוב, לחגוג, תנו לישון.
די. אתה יודע מה זה יהיה, זה יהיה כאילו, זה יהיה כמו לילה לבן.
זה יהיה סילבסטר.
כן.
סבבה. תחזית אחרונה, קטנה.
יאללה.
חמודה לסיום.
נו.
השנה אפיק, המפתחת של פורטנייט, הצליחה להסתכסך בענק עם אפל, וכיום אי אפשר לשחק בפורטנייט על, על מכשירי אפל. האם הקרב הזה ייפטר?
ממש לא. אני חושב שהם הולכים להסתבך שם, באיזו ליטיגציה ארוכה ומייגעת לכל הצדדים.
אוקיי. אז אני אשאל אותך שאלה אחרת. האם זה משנה שהקרב הזה לא נפטר?
יפה. משנה למי? לשחקנים שרוצים לשחק פורטנייט?
אני חושב שהם הנפגעים אולי היחידים.
כן, תשמע, יש להם את, הם כבר עכשיו יכולים בעצם לשחק פורטנייט בשירות סטרימינג של ג'יפורס.
נכון. אבל זה איזשהו פתרון מאוד עקיף ובעייתי.
כן, זה פתרון עקיף וגם, אני מניח, יחסית נישתי. תשמע, אני לא יודע,
אתה רואה את הקרב הזה רק מחריף?
מחריף, או נכנס לאיזשהו סטנד סטיל כזה, ארוך ומייגיע, כן.
כן.
כאילו, אני חושב ש... אתה יודע, אפל לא ימחלו מכבודם, אפיק ממש סתרו להם בכיף שלהם, ואפיק, they can take it, יש להם המון פלטפורמות שהם מאוד דומיננטיים בהן. העשיית שרירים של אפל המופרעת, שהם ניסו בעצם לחסום הפלטפורמה שלהם, אנשים שמשמשים באנריל אנג'ן, זה נפל בבית משפט.
אנריל אנג'ן זה מנוע פיתוח משחקים, גם של אפיק, שמפתחת את פורטנייט, הם אמרו, כל מה של אפיק, אנחנו לא מוכנים.
כן, וזה ממש הלך עד לרמה שמי שפיתח משחק בכלים של אפיק, לא יכול להיכנס למערכות של אפל, הדבר הזה בעצם הוגדר בבית משפט, בתוך שבועות, כאילו חוקי, ואני חושב שם אתה רואה את העניין, כי ברגע שאתה רואה אותם באמת עוברים את הגבול למשהו מופרע לחלוטין, לענישה קבוצתית ממש מוגזמת, אז עובדה שזה ישר נופל בבית משפט, הדבר הזה לעומת זאת, וזה גם מראה לך, אבל אגב, עד כמה אפל כעסו.
כן.
והדבר הזה הולך להיות תלוי שם.
אתה יודע, אף פעם אל תיכנס בין אדם לכסף שלו. וזה מה שאפיק ניסו לעשות.
סיימנו תחזיות?
סיימנו תחזיות.
משחק השנה שלך.
אוקיי, משחק השנה שלי, ואני הולך לחבר אותו לתחזית אישית שלי, ולא תגובה לתחזית אחרת. משחק השנה שלי הוא היידיס, על שם הדס, מלך השאול. אני לא, בגלל שכבר הערכנו נורא, אני לא רוצה יותר מדי לדבר עליו, אני אגיד שהוא משחק שנוצר על ידי סטודיו עצמאי, קטן יחסית, והוא מככב ברשימות סוף השנה, כמשחק השנה כמעט של כל אתר גיימינג.
טופ 5 כמעט בכולם.
ואני רק אגיד איך הוא מתחבר את החזית שלי, אוקיי? הוא של כאמור סטודיו אינדי, ורמת ההפקה שלו היא מאוד מאוד גבוהה, הגימור שם וההשקעה והמחשבה על כל פרט מורגשים כל הזמן, מה שכן הגרפיקה...
צריך להגיד סטודיו אינדי מאוד ותיק ומנוסה שממש יודע מה הוא עושה.
נכון, קיים כבר עשור, זה המשחק הרביעי שלהם, וללא ספק התגלמות כל מה שהם למדו ויודעים, וזה מדהים שהמשחק הזה הוא בראש הרשימה, וזה משחק אינדי, זה לא בלוקבאסטר, טריפל איי, בתקציבים של עשרות או מאות מיליונים, עם גרפיקה סופר דופר ריאליסטית, שכאילו, לשם כאילו כל הזמן מושכים, והתחזית שלי היא שב-2021, אנחנו נראה עוד ועוד עייפות וחוסר עניין במרדף אחרי הגרפיקה, ולהפך, מעבר לסגנון.
אני חושב שאתה רואה את זה כבר עכשיו, תסתכל אחורה, אפילו אם אתה מדבר על פורטנייט, בסופו של דבר, זה משחק שגרפית הוא מאוד קרטוניש ומצועצע.
נכון.
הוא לא נראה כמו וורזון, לצורך העניין, ומיותר להגיד שמיינקאפט והמונגס, ואנימל קרוסינג, הם כולם
נכון.
ממש עניין של סטייל אובר רייטרייסינג.
לגמרי, וזה באמת, אתה צודק, זה איזשהו שינוי שהוא הדרגתי.
ושניים מהם התחילו כמשחקי אינדי.
כן, וזה שינוי שהוא הדרגתי, והוא קורה כבר תקופה, ואני חושב שזה ההצלחות שראינו השנה, שמנית עכשיו, רק יגבירו את זה.
יפה.
מה המשחק השנה שלך, ואם הוא מתחבר לתחזית זה בסדר, ואם לא, זה גם בסדר. אין לחץ.
אז המשחק שלי הוא Paradise Killer, הוא מתחבר לתחזית, אני אגיד עליו כמה מילים, ואני אגיד איך הוא מתחבר לתחזית. משחק בילוש, פשוט מדהים, לא שיחקתי בחיים שלי שום דבר דומה לזה, יש לו הרבה פגמים, אוקיי? הוא משחק מאוד לא מושלם, הפגמים שלו בעיניי הם חלק מהאסתטיקה שלו, ממה שהופכים אותו לכל כך מגניב, כל כך ייחודי. אתה משחק בלשית בשם Lady Love Dies, בת 3,000 שנה, שחוזרת מגלות לאי שנמצא מחוץ לקוסמוס באיזשהו פוקט דימנשן, אתה צריך לחקור רצח של חברי המועצה, שהם בעצם מובילים קאט של בני על מוות, שמקריבים בכל אי את העבדים שלהם, שמחוטפים מכדור הארץ, בשביל לנסות ליצור את האי המושלם הבא. זה משוגע, וזה הכל במין אסתטיקת ניאון, גרפיקת פלייסטיישן 2 כזאת, במכוון. לא שיחקתי בחיים שלי משהו כזה. אני חושב שאני כל כך אהבתי אותו, כי הוא...
אני עדיין מנסה, כאילו, לעטוף את הראש לי מסביב למה שסיפרת.
גם אני וסיימתי אותו, אוקיי? וזה באמת, זה לא מספר חצי מכמה שהדבר הזה מופע. אני כל כך אהבתי אותו, כי הוא כל כך לא קשור לשום דבר. הוא לא קשור לאף תחזית. הוא לא חלק מהמסלול של הגיימינג.
משום טרנד גיימינג.
הוא פשוט ההזיה הפרטית של שני היוצרים שלו, ששניהם עבדו באולפני טריפל-איי. אגב, משחק שנעשה באנריל אנג'ן, למרות שהוא בהחלט לא נראה כך, הם שינמחו אותו גרפית במכוון, בצורה ממש ממש אסתטית ומעניינת. וזה פשוט... הוויז'ן הפרטי, הקטן שלהם, הם עשו את המשחק הזה בשביל עצמם, ובמקרה היו עוד הרבה אנשים שממש נהנו לקפוץ על הרכבת הזאת, ואתה יודע, זה באמת להיכנס לטריפ מאוד אישי של היוצרים שלו, ולדברים שמגניבים אותם. ויש פה משהו כל כך לא מתחנף, וזה, אני מת על זה, זה המשחק הכי טוב.
תראה, אתה אומר לי כבר הרבה זמן לשחק בו, והנאום הקצר שלך עכשיו ממש
עשה לי חשק. זה המשחק הכי זכיר ששיחקתי מזה המון זמן.
יפה, זה מתחבר איכשהו לתחזית, או שזה מתחבר לתחזית שלי מקודם ונסגור עניין?
יאללה, זה מתחבר לתחזית שלך, ואנחנו נסגור עניין, כי אנחנו דיברנו כמעט שעה.
אז...
פרק כפול, עשינו פרק כפול.
תראה, זו הייתה שנה מאוד ארוכה. זה הולם שהפרק הזה יהיה קצת ארוך.
יפה.
אז תודה רבה שקשבתם. תודה רבה לכל המשחקים שהיו כל כך כיפים.
באמת אמרת את זה עכשיו?
כן.
אלוהים אדירים.
תודה לך שאתה כל כך מעצבן עמית. ותודה רבה לאופיר גל מאולפני סוף הסאונד, שקליט אותנו והקליט לנו את אות הפתיחה והסגירה. תודה לרועי ברגמן, עורך הדיגיטל של כלכליסט. אנחנו נתראה בשבוע הבא. נתראות.
יאללה ביי. Thank you.